שלום לכולם, אנחנו לומדים את סיפורו של שמשון בספר שופטים. ובשיעור הקודם, לא הקראתי לכם, אבל הזכרתי את ספר גלי רזיה של רבי אברהם מתלמידי הארי ז"ל. ואני אצטט בעל פה, ככה כמה משפטי מפתח שהוא שואל בעוצמה חזקה ביותר. הוא כותב משפט כזה, הוא אומר, ולא מצאנו שום תועלת לאומה הישראלית ממנוח ותולדה שלו שהיה שמשון. כן, זה הנוסח כמעט במדויק. לא מצאנו שום תועלת. מה הערך של הדבר הזה? והוא כמובן בתור יסוד ישר הולך לעניינים של סודות, גלגולי נשמות, עניינים שכאלה. והוא כותב שם, מה אכפת לן לדעת מכל מה שעשה? מה זה, מה העניין בזה? וגם שהוא גרם לנזק גדול, שעד אליו היה שלום עם הפלישתים, היה שקט, והוא גרר את עם ישראל למלחמות. ואנחנו מבינים שבשיטה שאנחנו לומדים את עומק פשוטו של המקרא, שהערה כזאת היא המאתגרת מכל. כן, זאת הערה מאתגרת. אם אחד מגורי הארי, רבי אברהם מגורי הארי, סבור שאין שום ערך ותועלת בסיפור של שמשון, אז לשיטתנו הוא הגדול מכולם. למה? כי אם אין תועלת, הרי פשט הכתוב לא בא לספר, תודה רבה. פשט הכתוב לא בא לספר על גלגולי נשמות. זה עניינים שעומדים בפני עצמם. פשט הכתוב בא ללמד אותנו מסר לדורות. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. ואם הוא בא ואומר אין תועלת לאומה הישראלית, אז אנחנו באים ואומרים, תועלת הגדולה ביותר יש לאומה הישראלית מהסיפור על שמשון. אחרת לא היה צריך לספר את זה בכלל. לפי פשוטו של מקרא. וכבר ראינו ששמשון, כמו שהספקנו לראות מהמיוחד על ההורים שלו, דיברנו בפרק י' ג', שאימו הייתה אישה כללית מאוד, לא מוזכרת בשמה, סימן שפעולותיה הן פעולות של הנאה כללית. וראינו, עמדנו על זה שהיא נשואה לאיש משבט דן, ושמשון מתחיל להתנבא במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול, מקומות שהם בעצם מהווים תזכורת הכיפוח והעוינות שבין שבט דן לשבט יהודה. וצריך לזכור ש קודם כל שבט דן ושבט יהודה עשו פעם משהו גדול ביחד. איזה דבר עשו שבט דן ושבט יהודה ביחד? בנו את המשכן. כן, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואחיעזר בן אחי סמך למטה דן, שני הצעירים הללו, בונים את המשכן. כן, הם המהנדסים, הארכיטקטורים, אני יודע, הקבלנים, מנהלי עבודה, יש תיאורים בחז"ל, מה בדיוק הם עשו, בכישרון גדול מאוד, שמשה רואה את הפעולות שלהם, הוא באמת מתפעל במיוחד, אז יש משהו באמת מיוחד ב חיבור הזה שבין יהודה ודן. השכנות ביניהם לא הייתה מוצלחת, כפי שאנחנו נראה בפרקים הבאים, פרק י' ז'. שבט דן צריך לעזוב את האזור ולעלות צפונה. זה לא מתוך חברות גדולה, אלא מתוך כעס, מתוך מרמור גדול מאוד. וזה קורה בתחילת, אנחנו נקרא את זה בפרקים הבאים, אבל זה קורה בתחילת תקופת השופטים. ושמשון הוא מעין תנועת מחאה של איש אחד על כל היחסים האחורים האלה שבין דן ויהודה. ראינו את זה בדיבורים של ההורים שלו, עשיתי פה אפילו הצגה, זוכרים? אלף ושבועיים, כי אכלנו כמה אמצע. מה? כן, שהאימא מתעלפת, והוא לא עונה לאימא שלו, והוא אומר לאבא שלו, אישה ראיתי, תקח לי לבנות פלישתים, היא ישרה בעיניי. והם אומרים לו, ויאמר לו אביו ואימו, כן? מה זה? ויומר לו אביו ואימו, האם בבנות אחיך? ובכל עמי אישה, כן? אז האמא ישר צעקה, אין בבנות אחיך, כאילו מה אתה הולך לפלישתים, לפלישתיות, ומתעלפת. ואבא שלו אומר, ובכל עמי, למה הוא אומר עמי? כי עמו זה שבט דן. שימו לב, ככה בשיחה תמימה של זוג הורים בלחץ מהילד שעושה להם קונצים, שהם קוראים לשבט דן עם אחר. הוא קורא לשבט דן, השבט שלו, עם אחר. בכל עמי, העם שלי. לא אומרים, אין בבנות אחינו, שניהם ביחד, זה לא יחד. והסיבה שהוא לא עונה לאמו, אלא עונה לאביו, היום הוא אותה קח לי כי היא אשרה בעיניי, זה כי, מה הוא יגיד לאמא שלו? אמא, אין פה אחיות. אין לי פה אחים. מהרגע שנולד שמשון, שבט יהודה, האנשים שהם אחים של אותה אישה, מיוחדת שמתחתנת עם מישהו משבט דן, לא מסמפתים את המצב. הם מתחילים להתפשט לנו פה עוד פעם, אנשי דן האלה. ושמשון מאלץ את ההורים שלו, גם על זה דיברנו, אני חושב, נכון? אם תזכירו לי שככה בקצרה, מאלץ אותם לבוא, ועצרנו, אני חושב, בחידה הגדולה על הכפיר. כן, שהגור הרעיות הזה מצא לו על מי להתנפל, על שמשון. מה העניין בזה? וראינו ששנה אחר כך, הוא חוזר עוד פעם, הוא יוצא שם לבסיס, למקום של חבורת המראים, יושבים שם, עושים שם זה, חוזר אחרי שנה למסיבה, נדמה לי שבפעם השנייה האמא כבר לא, כן, האמא בא, הוא נותן להם לאכול מהדבש, זאת אומרת שהם באים איתו ביחד. ופה באמת נעצור, וגם שאלות שלכם, וגם בוא נעשה לשבור את הראש ביחד, מה עניין האריה? כן. מה העניין האריה? בבקשה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. מה הכוונה על הכל בקוף? כן.
זו השאלה על האריה. למה אמא שלו מופתעת? הם ציפו לילד פלאי. הם ציפו למשהו לא מכאן. אם אמא שלו כזאת אישה גדולה, למה היא מופתעת?
יפה מאוד. אז קודם כל, גדולתה של האמא, זה בכלליות שלה, בישראליות שבה, זה שהיא מוכנה להתחתן. אני באמת רציתי להגיד איזה מילה על זה לפני שאת... אתם רוצים לראות דוגמתו בעולם הזה? מה עושה הנכונות הזאת של אישה משבט יהודה להתחתן עם איש משבט דן? אז אני תמיד מספר שהרב קוק, אברהם יצחק הכהן קוק, רבנו, הזקן, נולד לאבא שהיה תלמיד של... רב חיים בוולוז'ין, ואימא שלו, של הרב קוק, הייתה בת של תלמיד של הצמח צדק. זאת אומרת, תלמיד תלמידי הגרה עם צאצא, או תלמיד של הסבים שלו, כן? סבא אחד הוא חסיד חב"ד, וסבא שני חסיד הגרה. זה לא יומן, לא יומן. לא תראו כדבר הזה בימינו. אז הבאים בתור שיהיו מוכנים להתחתן עם איזה חב"דניק, אז יוולד הרב קוק. כדאי לנסות. אז זה כלליות כזאת. עכשיו, את מבינה שאדרבה, זאת אומרת, היא הנותנת בשאלה שלך. זאת אומרת, למה האמא עכשיו מתעלפת? כי היא מבינה שבאמת כל הגדלות הזאת באה מהמקום האחדותי של עם ישראל. אתה הולך לפלישתים? למה היה צריך לשחרר עליו אריה? וכי לא חס הקדוש ברוך הוא על בריאותיו? לזנק אריה על שמשון? בראת כזאת בריאה מופלאה בעולמך.
למה צריך את דוד?
למה לבזבז? דוד? בשביל צריך להתאמן איכשהו. לא הגיסו אותו לצבא, אז מה לעשות? את רואה שהאימונים הועילו. כן. בדיוק השבוע לימדתי את זה. עוד שנייה, אני עוצר אותך שנייה, אפילו לך מיקרופון. אבל בדיוק השבוע לימדתי את זה, התחדש לי חידוש. מעניין מאוד. שדוד מתאר שהאריה או הדוב קמו עליו, נכון? אני רדפתי אחריו, מן הסתם הוא זרק עליו אבן עם הקלע, ואז הדוב עצבני, והדוב נעמד. נכון? הדוב, באמת יש לו תכונה כזאת לעמוד עם שתי רגליים. אמנם הדובים, גם דובים בארץ. וגם האריה, נכון? האריה מזנק עליו עם שתי הכפות ידיים, ואז הוא אומר, אני אוחז בזקנו. הוא מתאר את האריה והדוב כבני אדם. פרסונופיקציה. יש לו זקן, יש לו רק שטריימל חסר. זה אחר כך הוא עשה ממנו, שטריימל. ולעומת זאת, כשגוליאת, כשהוא מגיע לתקוף את גוליאת, אז הוא מתאר את גוליאת כבעל חי. והיה כאחד מהם. עכשיו, תסתכלו את ההבדל. כשהוא הורג את הדוב והאריה, האריה קם עליו, מזדקף כמו בן אדם, ואני אוחז אותו בזקן, ועושה לו מה שעושה, בלי תיאורים ותרים. לעומת זאת, גוליאת, הוא זורק עליו אבן, ומה קורה לגוליאת? נופל, משתתח על הארץ. כן? ודוד ממוטט אותו. זאת אומרת, הוא לא מזדקף. בדיוק פעולה הפוכה. בעלי החיים מזדקפים כמו בן אדם, אז שאלת, למה הקדוש ברוך הוא בזבז עריות ודובים על דוד המלך? יש לו... הוא קיבל את זה חזרה בריבית. היה שווה. אבל למה פה לבזבז אריה על שמשון? צער בעלי חיים. כן, מה אתה אומר?
לא יודע שהיא יותר, אבל... סתם, מעניין שאריה הוא
הסמל
של שבט יהודה.
יפה מאוד. יפה מאוד. אמרת דבריך ברוח הקודש. יפה מאוד. באינטואיציה פנימית. כן? מה המיוחד באריה? אריה, גור אריה יהודה. בדיוק, גור אריה, כפיר. כן? גור אריה, גור אריה יהודה. מטרף בני אליטה, וגם דן גור אריה, יזנק מן הבשן. זה מאוד מעניין, שכאילו החיבור הזה בין שני הגורי הריות הללו. אז מה, עכשיו אמרת יפה, פתחת את המשל. אמרת, מעניין שיש פה באמת קשר לשבט יהודה. מה הקשר? אז האמת היא, כדי לענות על זה באמת, אנחנו צריכים להמשיך לקרוא. זאת אומרת, כדרכנו בלימוד, זה שאל תתאמץ לענות תשובה ברגע שאתה שואל שאלה. לא מיד שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה. אלא להתרגל לראות את המרחב. יש פה איזה מרחב סיפורי. המרחב הסיפורי ייתן לנו תמונה חזקה ביותר. אז בואו נראה קצת הלאה את הסיפור. שמשון מגיע, והגענו לקרוא בדיוק על המסיבה. יש לו פה מסיבה. ויקיר אותם אותו, נכון? מגיע, הוא נותן דבש, הקטע האחרון, פרק י' ד' פסוק י' א', או נגיד פסוק י', וירד אביהו אל האישה, ותשוב הדגש, האבא בא, האמא, תשימו לב, היא כבר, אמנם קיבלה לאכול דבש, אבל נראה לי שהיא ויתרה על הטקס נישואים, ונשארה בחוץ באיזה מקום.
זה הסיבה שכתוב אל אביו ואל אמו?
כן. יכול להיות. מעניין. וילך אל אביו ואל אמו. הרע יפה, לא שמתי לב לזה. שנים אני מלמד את הפרק, ועולם לא שמתי לב לפרט הזה. כן, אתם שמים לב? פרק, פסוק ת', פרק י' פסוק ת', וירדהו אל כפיו את הדבש מהגופה של האריה, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו. כנראה שיש מחלוקת, האמא כנראה מחליטה לעשות מעשה קיצוני, כי זכור לכם שהאמא היא יותר קשוחית, והאבא פה עוד לא מבטר, הולך אחרי הילד, לא מבטר. קשיב יפה למכתבים של הרב קוק לרב מילשטיין, ואומר, אני לא אבטר על הילד אפילו שהוא שובב גדול. מה? שהאימא כנראה רוצה לעצור אותו בכל מחיר. מה? אבל את רואה שהיא הולכת בנפרד. כאילו, הם חלוקים בהליכה. צריך לתת את הדבש אל אביו, אל אביו ואל אמו. גם הביטוי אביו, זה ביטוי מרוחק. אתם מרגישים את זה? האבא של ההוא. האבא של ההוא. זה גם יכול להיות באמת ככה מצביעים עליו. הנה, זה האבא של ההוא. האבא של ההוא. כן? זו תחושה מאוד קשה. אבל בואו רגע נוותר על הקטע המשפחתי הזה. הערה יפה, צריך עוד לפתח את זה. אבל בואו תסתכלו מה קורה. האמא באמת לא מגיעה, כי אבא שלו הוא זה שפועל. וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. כן, ככה מקובל, עושים משתה. ויקיר אותם אותו, הפלישתים ראו שהוא חזר, ויקחו 30 מרעים, ואתמול קראתי הסבר יפהפה, מה ההבדל בין רע למרע. נכון? ואחוזת מרעהו. איפה זה כתוב? ואחוזת מרעהו. לא. חוזת מראה הוא כתוב אצל יצחק. ופיכול שר צבאו, נכון? אבי מלך בא אל יצחק ופיכול שר צבאו, ואחוזת מראהו. אז הרש"ר הירש מסביר יפה מה זה מראהו, מה ההבדל בין ראהו למראהו. זאת אומרת, רע זה ידידות, ידידות בסיסית כזאת. ומרעים, מרעים זה כבר איזשהו צורך, כאילו הצורך הבסיסי בחברה. זאת אומרת, יש משהו אישי, יש לי רע, חבר, אינטימי, אישי, והמרעים, מרע או מרעים, זה כאילו הבסיס האנושי הטבעי של חברה. זה צריך לבדוק. לבדקי. וזה מה שיש כאן. זאת אומרת, רואים פה שהכל הולך לפי המקובל, לפי הרגיל, אבא שלו בא, למה הוא צריך דווקא מתעקש שאבא שלו ייקח? תביא מה שעושים כולם. לא חריג, שום פעולה חריגה לא נעשית פה. הכל לפי המנהג. מנהג המקום. מנהג מקום פלישתי. כן.
אני לא הבנתי את פעם את ההבדל. ראה זה ידידות, ראה זה לא ידידות, זה פשוט
מנהלות המילה. מראה, לא. עוד פעם, שרש"ר הירש אומר שראה זה עניין אישי. ידידות אישית. אתה רואה, זה מילה אחת, זה שם עצם של ה... של הרעות. בסדר? זה החברות. ומרעים, מה ההבדל בין רעים למרעים? אז פה אתה יכול להגיד, הם הולכים לעשות לו רע. חברים, חברים, אלק. כן? הולכים לעשות לו, להוציא לו את המיץ. אבל באמת, בגדול, מה שהוא אומר שם, מה שמרעים זה הבסיס החברותי של האנושות. זאת אומרת, הרש"ר הירש יש לו שפה פילוסופית כזאת. כאילו, מה זה אומר כאן בסיפור? כאן רואים שהרש"ר הירש צודק. שבאמת זה לא חברות, זה לא על בסיס החברות האינטימית האישית. רעב, אין לו פה רעים. אלא מה שמקובל, יש שושבינים, יש חבר'ה שעושים שמח, מסמכים. יש לו מסמכים, בסדר? תכף תראו כמה שמח יהיה פה. כן? זה המסמכים, שתכתבו בצד, הערת העורך, מסמכים. שפה שאתם מבינים. אני רואה שאתם מסמכים, הכל מובן, ברור לך. למרות שהם לא חסכו עליהם על אוכל, זה בסדר. שילם ביוקר. שלושים.
מה זה מייס שם? איפה זה? במקום של האריה?
לא, בבית שלה.
איפה זה בבית?
איפה אתה קורא?
מייס שם שמשום משתה.
שם, בבית שלה. הם יורדים אל האישה. מה זה יורדים אל האישה? הם לבית של האישה. שוב, מה זה מייס שם? כמו שמקובל שם. זאת אומרת, הוא הולך ממש לפי מנהג המקום. זאת אומרת, למה האמא לא יכלה לסבול את זה? כי אין יותר מנהגי יהדות. כאילו, זה הכל כמו שמקובל אצל הפלישתים. ויקחו 30 מרעים והיו איתו. ויאמר להם שמשון. עד עכשיו לא ראינו את כישרון האומנותה של השמשון. מעכשיו מתחילים לראות שהוא אומן, פייטן, משורר, אציל נפש. אין? לא רק בריון. שזה עוד לא פגשנו, את הבריונות, רק, בעצם רק אנחנו יודעים שהוא בריון. למה רק אנחנו יודעים שהוא בריון? כי התנ"ך סיפר לנו על האריה, לא, זה לא כשאנחנו יודעים פרט ההתחלה. אבל אבא ואמא לא יודעים על האריה שום דבר, נכון? חוץ מאיתנו והקודש ברוך הוא, אף אחד לא יודע את הסיפור. אל תגלו, רק אנחנו יודעים. הם עוד לא יודעים שהוא הרג אריה, וגם ההורים לא יודעים שהוא הרג אריה. רק הקדוש ברוך הוא גילה לנו, תראו, יש פה בן אדם מעניין, שיודע לעשות משהו. ואצל דוד המלך, אגב, באמת לא סיפרו לנו את זה. זאת אומרת, אין סיפור נפרד על דוד שהוא בצון שהוא עשה ככה. דוד מספר את זה לשאול כשהוא כבר הולך להרוג את גוליית, שזה היה בעבר. ופה בדיוק להפך. מספרים לנו על גבורתו, אנחנו כבר מוכנים לאלימות קשה מצידו של שמשון, הוא יודע לעשות עבודתו. ויאמר להם, שמשון, אחוד ענה לכם חידה. אם מגד תגידו אותה לי, שיבת ימי המשתה, ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בגתים. לארץ'. שמע, חבר כזה, מי צריך סונים? הוא מוכן לתת להם 30 כל אחד חליפה, חליפת בגדים. סדין וחליפה. אישי, מתנה מהחתן. תראו, זה מסמכים, אה? החתן נותן מתנה לכל מי שבא. לא מנת אוכל שזה ממילא יש פה, ההורים של הכלה דואגים. הוא נותן, כאילו שהיום הם מכניסים את הראש לתוך החיקו של החתן שיברך. הוא אומר, בלי ברכות, בלי כלום. בגד תקבל. תוכל, כמו שבר של צלחת סגולה לחתונה, הוא נותן ישר את בגדי החתן. ואם לא תוכלו להגיד לי, הוא נתתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות. מה הוא צריך 30 סדינים ו-30 חליפות? שיהיה בריא. מה קרה? תבקש אופנוע, תבקש משהו, 30 חליפות. לא ברור. אבל גם זה אפשר להגיד בעצם כאילו fair enough. אני ואתם, אתם ואני. כן, איזה מין שוויוניות ביניהם. בסדר? למה דווקא בגדים? מעניין. למה דווקא בגדים? מי רוצה לענות על זה? יש מישהו רעיון? למישהי רעיון? למה דווקא בגדים? שימושי. שימושי. אם אתה כבר נמצא אצל הפלישתים, אז הכי שימושי שיש אצל פלישתים זה חרב פיפיות. מה דעתך על חרב פיפיות?
פחות שימושי.
אז אתה לא מכיר את הפלישתים. אם תראה את לבושם, תראה שהם ממש לא לבושים. אין להם הרבה לבוש. הם חסכנים בלבוש.
אתה לא ישן עם חרב.
ברוך השם שאתה לא יודע מה זה פלישתים. הרי שדוד המלך הולך להרוג את גוליאת, אומר לו שאול, אתה לא יכול ללכת אליו. כי אתה נער, והוא איש מלחמה מנעוריו. הוא ישן על חרב. הוא יש לו חרבו ישן. אני אראה לך תמונה אחר כך של הפלישתים. איך הם נראים? אז אתה תראה שאני צודק. הביגוד מינימלי, החרב גדולה.
אולי משהו לפנות אותו איתם לעתיד לבוא.
לא, אני לא הבנתי.
אולי משהו לפנות אותם איתו לעתיד לבוא, תכריכים.
לתת להם תכריכים. זה לא כל כך נראה, בגלל שהוא הפשיט את התכריכים שם, אתה מדבר, הוא הפשיט מאנשים חיים. הוא הרג אנשים כדי לקחת את החליפות, אז זה לא כל כך מסתדר עם התכריכים.
זה מה
שרוצה לעשות. מה? יפה מאוד. יפה מאוד. הנה, זה בגדים. מה זה בגדים? זה כיסוי, זה הסוואה. הוא, הרי לא סתם צהל אימץ את השם יחידת שמשון לשושויים שהם מתחפשים לערבים. זאת אומרת, הוא משתמשן, כן? הוא הופך להיות יחידת שמשון. מתפלשת, נהיה פלישתי. זאת אומרת, הוא אומר להם, אני מה זה כמוכם? אחי, מה העניינים? טק, זה לא, זה דפיקה בשכם, מה הוא מסכן ככה? שבועיים, לא יכול להזיז את הכתף. הוא בעצם מציג את עצמו כפלישתי. אני כמוכם, אני איתכם. ולכן אולי זה מה שמסביר, 30 חליפות, אתם נותנים לי, אני אחד, אתם 30, אנחנו ביחד. 30 לי, 30 לכם. זה מה שמצמידו לו, אתה שואל למה? אז אני אגיד לך סוד, בואו אני אצבן אותך קצת, בסדר? שיעורי בית. תשימו לב, שמשון יש לו 3 נשים שהוא מתעסק איתם, היא הראשונה, אחר כך האישה בעזה, הזונה, ודלילה. 3 נשים. 30 מרעים ו-30 חליפות להם. נכון? וה-30 שהוא הפשיט מהם את החליפות. 300? שואלים. 3,000? איש ואישה רואים בצחוק שמשון בסוף הסיפור. נכון? אתה רוצה להמשיך הלאה? נמשיך? 30,000. מה המספר 30,000 אומר לכם? לא נעים. קשור לפלישתים. נהרגו עם ארון השם, כשארון השם נפל ביד הפלישתים. 300,000? אנשי ישראל שמגייס שאול למלחמה הראשונה שלו. אין, תראו את המספר. 300,000. 300,000. לא, 30,000 זה מיהודה. 30,000 מיהודה ו-300,000 משאול. וזה נושא שכבר עסקנו בו כשלמדנו את ספר שמואל. אבל אתה רואה שיש משמעות המספר. כן, רואים פה איזה משהו כזה, טורנדו מסתחררת. דבר מאוד מעניין. אגב, מספר 3 הוא, לפי המהר"ל, משמעותו חוזק. מתאים מאוד לשמשון, הספרה 3. הכל סביב 3. מה?
זה הפרש בין ישראל לעמים. ברית מילה.
כן, יכול להיות. נכון, דרך שלושת ימים במדבר, יש, נכון, מעניין מה שאתה אומר. נכון, אז פה, הוא נע סביב הספרה 30. ותסתכלו מה קורה. זה חידה, הוא שואל אותם את החידה. ויאמרו לו, כן, הוא מציע להם את ההצעה, ויאמרו לו, חוד החידתה ונשמע הנה. בבקשה, למה לא? מה? כן.
למה מצמידים
ל-30 אנשים? אז זה לא מובן, למה דווקא 30, אבל...
לא, למה בכלל?
כי זה מקובל, זה... מסמכים, זה מה שאמרנו, מסמכים. מסמכים. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, מאז יצא מתוק. ולא יכלו להגיד החידה שלושת ימים. גם זה דבר מדהים. מה זה? מה הקשר לחידה? מה הוא יכול לעלות על הדעת? הם יכולים לעלות על הדעת את מה שקרה לו בסתר? הוא הולך ומפרסם את זה? כאילו, מה הוא הופך חידה ומין איזה משהו היתולי כזה מהאירוע שקרה לו? למה הוא לא מספר להורים שלו על מה שקרה? מה הסיפור שלו? זה מאוד מוזר. מאוד מוזר. הנה, מבינים למה הרבי אברהם, תלמיד הארי, אומר, לא מבין לא אותו ולא את חידותיו, איזה תועלת יש בזה. מה יוצא מכל זה? שימה. מה הוא עושה פה? וגם אם נבין שיש איזה היגיון במה שהוא עושה, שימה צריך לספר לנו את זה. מה הרווחנו מזה? ושימו לב מה קורה. ויהי ביום השביעי, עומדים להפסיד, השלושים איש הללו עומדים להפסיד כל אחת חליפה, וזה, מה, הם באו בשביל לתת פה מתנות? לא מבינים, מה הולך פה? ויאמרו לאשת שמשון, ויהי ביום השביעי ויאמרו לאשת שמשון, פתי אותו את אישך, פתי את אישך, ויגד לנו את החידה. זה מעניין, יגד לנו. זה מעניין. אני אומר גם איזה פעם שנה אני שם לב לזה. אני אומר עכשיו, אני מלמד את הפרק הזה כבר איזה 20 ומשהו שנה, וכל פעם מתחדשים עכשיו גילויים חדשים. לא שמתי לב לזה אף פעם. מה זה? ויגד לך. בדיוק, צריך להיות ויגד לך. ויגד לנו, הם עושים לה ככה עם היד, נגד לנו, כאילו, את איתנו או איתו? הוא הצליח להתערות בפלישתים או לא הצליח? הנה השלושים מראים. הם אומרים לה, את פלישתית, את תשכחי, כן? נגד לנו. אנחנו, את מהצד שלנו. זהו. אז מה? אבל הם לא בוטחים בזה שזה שהם אומרים לה, יגד לנו, ויגד לנו את החידה, הם לא סומכים עליה, ואולי היא שלו, אולי באמת אוהבת אותו. ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. על יורשנו קראתם לנו, הלא? כן, בהתחלה מדברים נחמד, אחותנו. עושים פה איזה קומבינה לפני שיהיה פה ריח לא טוב. של בשר שרוק. פלישתים, יש להם שפה משלהם. כן, הערה האחרונה לפני שנסיים. יפה מאוד. כן, בשאלה המעניינת הזאת, אני אחזור עליה ונעצור בה. את שואלת, עסקה, למה צריך את המסמכים האלה? קראו להם. זאת אומרת, זה נראה על פניו שבאמת כנראה הפלישתים לא, האבא של האישה וכדומה, לא ממש שמח בחתונה הזאת, הוא די אילץ אותם. מה נפל עליו? כאילו, מה... אז אולי זה 30 מראים כדי לדחות על קנקנו, מה הוא מבקש, מה קורה, ואז הוא ככה מרגיע את האווירה ועושה שמח. הוא עושה להם שמח. אז בואו נעצור פה, ובעזרת השם נראה לאן התפתחה החתונה בשיעור הבא. עד כאן.